פוליטיקה עם עורך הדין אבי בלום ובצלאל כהן.
פוליטיקה יום חמישי, שלום לכם, אנחנו היום בתוכנית עם בצלאל כאן, ידידנו יעקב ריבלי נופש, מותר לו גם. ערב טוב לך בצלאל.
ערב טוב אבי, מה שלומך?
בסדר גמור.
למה הוא לא לוקח השם? אותנו לנופשים האלה?
חלק מהנופש שלו זה להתנתק מאיתנו, אתה מבין?
הבנתי. טוב, טוב.
בדיוק.
בקיצור, לא יוצאים לנופש עם חברים, מתנתקים מכולם ומנקים ראש כן. קצת, מגיע לכל אחד ואחד, אין
אנחנו
ספק.
אנחנו נסתפק בברייטון.
אבל נראה לי שיש עוד נופש השבוע.
מה?
הזכרת ברייטון, זה לא בדיוק נופש. לא, אלה...
קיבלו תוספת.
רגע, יש להם הזמן עד לבין הזמנים. יש להם עוד שלושה שבועות, יותר קצת. אבל נופש אחר, אני חושב שהרפורמה המשפטית יצאה לנופש ארוך, ארוך, ארוך.
תראה, נופש זה כשאתה מתכוון לחזור. איך צריך להגדיר את הרפורמה שהיא יוצאת לנופש והיא לא מתכוונת לחזור, אז היא עושה רילוקיישן. לא יודע מה לומר לך, תראה, נתניהו...
רילוקיישן זה שאתה עובר ממקום למקום. או שאתה מעביר את הרפורמה למקום אחר או למשהו אחר. זה בעצם לקבור את הרפורמה, מה שקרה בימים האחרונים, הצהרה של נתניהו אתמול
ב... היא ירדה במצולות הטיטניק. עכשיו שימי לב איפה הוא מצהיר את זה נתניהו. הוא הולך לוול סטריט ג'ורנל, כי יש לו שם אינטרס גם להשמיע את זה לאוזניים האמריקאיות, אולי גם על זה שווה לדבר. במקביל כשהוא פותח את השערים לסין, אז הוא הולך דווקא לעיתונות האמריקאית, והוא מצהיר, אני גוזנס את הרפורמה, ושהשותפים הישראלים ישמעו על זה, כשהם מתרגמו את זה באנגלית לעברית. מאוד מעניין, גם הזירה שהוא בוחר, להשמיע בה את הדבר הזה.
אמרת את הסיבה למה הוא בוחר את הזירה הזו, וזה די מובן אני חושב. השאלה היא אחרת, האם יש פער בין מה שהוא אומר, לבין מה שיבוצע בפועל? זו השאלה, כי בסוף זה נבחן במבחן המציאות. השותפים הקואליציוניים, רוצים ומצהירים ומדברים ואומרים בקול גדול, רוצים רפורמה בצורה כזו או אחרת, אבל על כל הסעיפים, כולל פסקת התגברות שנתניהו מדבר על ביטולה, וזו התחייבות מפורשת למפלגות החרדיות. בלי זה מה הם עושים שם? בלי זה ועוד כמה דברים כמובן.
אני חושב שהתשובה לשאלתך היא כן, זאת אומרת, בהחלט יהיה פער בין מה שהוא מצהיר לבין מה שיקרה, אבל הפער הוא לא יהיה בכך שמה שיקרה בפועל זו רפורמה מוגברת, אלא רפורמה מופחתת. וזה מה שראינו עד עכשיו, לדעתי נתניהו, וזה מה שאני שומע גם מסביבתו, כל האירוע של הרפורמה הזה זו תקלה, שכבר אין לו מה להרוויח מזה, לא במישור המשפטי האישי שלו, ולא במישור הציבורי, לא במישור הכלכלי, ולא במישור המדיני, הוא רק צריך לשבור את הראש, כדי לא... היה לו הרי עימות השבוע פעם ראשונה, בנוכחות אנשים עם יריב לוין, על גניזת הרפורמה, והוא לא רוצה לריב לא עם סמוטריץ' ולא עם בן גביר, וגם לא עם החרדים, אז הוא מנסה ללכת בין הטיפות. מבלי להירטב קצת מה שעושה מילצ'ן בחקירה בברייטון השבוע. ובינתיים מצליח לו. אתה לא רואה את החרדים פורשים, אתה לא רואה את המחאה יוצאת משליטה, דווקא יאיר גולן ואחרים מצטיירים כאנשים מזויים, גם השמאל פתאום נאלץ לגנות אותם. אני חושב שבינתיים הולך לו. בינתיים זה הולך לא רע בשיטה של הישנה והטובה של ביבי.
זהו, אז זה לא נקרא...
למסמס... ולדחות.
אז מסמוס זה לא נקרא שהולך לו. מסמוס זה אומר שאתה דוחה דברים או להמשך או הצידה, משחק, מלעתת, עושה פוליטיקה, כמו שהוא עושה כל התקופה האחרונה, כמו שהוא עשה כל השנים. ככה לא מנהלים באמת מדינה, אבל אולי זו גם שיטה. כי בדברים שכן צריך לטפל ולעשות, איך אמרת, מתי זה היה אתמול בבוקר, במהדורת הבוקר, בשם אריה דרי, איפה עשיית הדשמיה של הממשלה הזו, לא רואים את זה כמעט בשום דבר. באמת לא רואים את
הסיאת. אבל אתה אמרת לי אחרי השידור משהו יפה יותר, או לא פחות מוצלח, שלביבי עצמו יש סיאת הלשמיה בשבועיים האחרונים.
כן, הסיפור של אלשך אתמול, זה קרה אתמול אחרי שדיברנו, האמירה באמת הזויה הזו של רוני אלשך.
אז אולי נפתח סוגריים, השבוע הזה היה צריך להיות שבוע מאוד קשה לנתניהו. בעצם זה היה צריך להיות מעין מה שעשה אז מוריס טלנסקי לאהוד אולמרט, שהוא בא וסיפר על מעטפות הכסף, ואתה יודע מה, אולי אפילו יותר, כשאתה שומע, נכון שידענו את הכל, אבל כשפתאום עובד מישהו, וכולם שומעים, והעיתונאים שומעים, מעבירים את זה עליו, ומספר על הגמדים, על החולצות שהוא מבקש ממנו, ממש דורש, ועל הוורודים, על הוורדים, אני יודע, על השמפניות, ועל הסיגרים, זה היה צריך לעשות לנתניהו נזק תדמיתי חסר תקנה, אבל כשכל זה נעטף, כשבתחילת השבוע השופטים מדברים על כך שצריך לגנוז את השוחד בתיק 4000, ופתאום אלשך אומר בעצם כמעט בקולו, אנחנו באנו בשביל להדיח את נתניהו, אז הכל מתגמד. הכל עולה בעשן הסיגר. לכן זה היה שבוע מאוד מוצלח לנתניהו, כי העדות הכי קשה,
אתה
לא
עוקב
מדבר על משפטי,
ואגב משפטי, אתה עוקב אחרי המשפט או העדות של מילצ'ן בברייטון? כן.
נסעתי האמת לאנגליה, רק לא נותנים שם, לא נתנו להיכנס, למרות שאמרו שיתנו לחלק.
גם עורך דין וגם עיתונאי ולא נתנו?
אבל לא נתנו, רק לצוות, ראית שהם אמרו, אפילו אתכם נחזיר לירושלים, כשההגנה, למה השופטים לא נתנו, אפשר להבין, כי כשאין לך שליטה על האירוע, אתה מצמצם את הנוכחות של האנשים.
וממה שאתה עוקב אחרי העדות הזו?
אני חושב שמילצ'ן עשה הכל קצת כמו שלמה פילבר. זאת אומרת, ופילבר היה עד, שהוא עוד, גם על זה שווה לדבר תכף, פילבר היה חתם על עסקת עד מדינה, כאן מילצ'ן בעצם קיבל הקלה שלא ישים אותו בשוחד, כדי שהוא יוכל ללכת לבוא ולהעיד, אחרת הוא לא היה חותם על שום עסקה, והוא ניסה ללכת גם בין הטיפות, זאת אומרת מצד אחד הוא נצמד לגרסה שלו בחקירה במשטרה, מצד שני הוא פתח כמה שיותר דלתות שההגנה תוכל להסתער דרכם, להגיד כל הזמן אני לא זוכר, ולדבר על כך שנתניהו פועל רק לטובת המדינה, כן, זו סיטואציה.
היום היה לו קטע מדהים במשפט שם, ככה בתוך כדי שאני עוקב מדי פעם אחרי טקסטים שיוצאים משם, שואל אותו עמית חדד על סיפור הוויזה, הרי אחד מנדבכי האישום היה שהוא סייע למילצ'ן, שנתניהו סייע למילצ'ן, בעניין הוויזה האמריקאית.
ואז מתברר שגם סילבן שלום סייע בשעתו.
לא, התברר משהו אחר, שהוא פנה לנתניהו אחרי שכבר פנה לאמריקאים, אחרי שוויזה לשנה כבר סודרה בכלל. בכלל סודר העניין, נתניהו הוא ביקש שיעזור לו להערכת הוויזה, כלומר, אין פה אפילו על מה להתחיל, לא יודע, עושה רושם של
כתב
אישום רשלני ביותר, עם כל הפרטים
עדיין, שיוצאים. בזה אין ספק שהם עשו עבודה רשלנית, אבל עדיין בסיפור של הפרת אמונים אפשר למצוא כאן נדבכים להרשע על סמך העדות שלו בחקירה הראשית, כי עדיין הוא מספר שהוא היה ביחסים מדי קרובים עם נתניהו, בשביל שהוא יתערב בשבילו רגולטורית בסיפור של ערוץ 10, אבל אם השופטים באמת יהיה להם את עוז הרוח, כמו שראינו שיש להם את זה בתיק השוחד, ואת אחד מהם שיושב שם אני מכיר, הוא בן אדם עם דעה מאוד עצמאית, אם יהיה להם את עוז הרוח לבוא ולהסתכל באמת לגוף הדברים, אני חושב שביבי יכול לצאת, לפחות אם אתה מסתכל על זה אובייקטיבית, יכול לצאת זכאי מהסיפור הזה, כי כשאין לך בעצם הסמכתאות לכך שמילצ'ן אומר, אני נתתי לעוד אורחים פעם חצי קופסה, פעם קופסה, מה המשמעות? שאין לך שום אינדיקציה לכמה הוא נתן לנתניהו. וכשהוא אומר, התחלתי לתת לו לפני שהוא היה ראש ממשלה. זאת אומרת, הוא היה צריך להפסיק עכשיו, אם הוא נתן לו את אותה כמות כשביבי לא היה ראש ממשלה. אז הוא עכשיו צריך להפסיק, והוא אומר, אני ידעתי ליועץ המשפטי שאני מושך את כל עסקיי מהארץ. אין לי יותר אינטרסים כלכליים. ואם אתה אומר שנגיד הנושא הזה של הערכת החוק הזה שהיה אמור לתת לו איזושהי הטבה כלכלית, אז הרי הוא ישב באותו נושא גם עם יאיר לפיד, ולא ביבי ולא לפיד קידמו את זה בסוף. זאת אומרת, יש כאן באמת שאתה מסתכל על זה אובייקטיבית, אתה לא מבין איך נתפלו דווקא לנתניהו, לפחות איך לא בדקו את השאר, מפרס, לפיד וכל השאר שהיו אותו בקשר, וכנראה גם להם הוא נתן.
אכיפה בררנית, בקיצור, כמו בהרבה דברים ובהרבה נושאים שקשורים בנימין לשמאל, כמו ההשתוללות
שלו. מה שבטוח שציבורית, נתניהו יוצא מחוזק מהשבוע הזה.
כן, אבל בכל מקרה, עד שנראה סוף של המשפט הזה, זה עוד לא מעט שנים, תהליך ארוך, 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 ארוך.
השאלה,
הרבה שערות לבנות יזרקו למאזיננו בשערם.
אם ביבי עצמו יעלה על הדוכן, או שלפני זה יהיה הסדר טיעון, וכשאתה שומע את גדעון סער, כן, שהיא פועלת בשליחותו של הממנה, היה ספר כזה פעם, אז היא פועלת, גלי בערב מיירה, והיא בעצם איזה שהוא, כשהוא מינה אותה, כולם ידעו בשביל מה היא ממונית, בשביל האופציה שאולי ביבי יחזור אי פעם, זה אני חושב שזה די ברור. וכשגדעון סער כבר אומר, צריך להגיע לעסקה, אז אתה מבין שהאינטרס גם של הצד השני הוא להגיע לעסקה ולא להמשיך את זה הלאה.
כן, אבל היא לא עושה סימנים שהיא הולכת לשם, היא לא מוכנה לרדת מסעיף השוחד, לפחות זה מה שהודלף מסביבתה בתחילת השבוע. היא לא הייתה מוכנה ללכת לגישור, לאותו גישור שהשופטים הציעו לפני שבועות אחדים. היא עושה הכל כדי לחבל
זה טקטיקה של מסע ומתן, בשביל להרוויח יותר אחר כך בעסקה, ואני מאמר שלאור מה שאנחנו רואים במשפט, שבוע אחר שבוע, בסוף תהיה עסקה. כי השופטים על סמך כאלה עדויות, יהיה קשה להם מאוד להגיע להרשעה.
ובוא נזכיר שכשהיו דיבורים על עסקת טיעון,
שמכניסה את נתניהו לכלא.
כשהיו דיבורים על עסקת טיעון לפני כמה חודשים, דובר על עסקת טיעון על סעיף השוחד, אחרי שסעיף השוחד יורד לכאורה, כשהשופטים אומרים, כן? אין פה שוחד, על מה יעשו עסקת טיעון?
הרי גורמים בפרקליטות מדברים עם עיתונאים, עכשיו גם אני, דיברו איתי. עכשיו אתה רואה את השיח, והם מביאים לך את התקדים של אולמרט, שנכנס לשמונה חודשים, על רקע זה שהוא קיבל את מטפות הכסף מטלנסקי, כן, הם משווים את זה למה שנתניהו
קיבל. איך אפשר להשוות שם הכסף, קש על השולחן?
והשוואה השנייה זה תקדים שמעון שבס, ששמעון שבס, אצל שמעון שבס, הוא עזר לאנשי עסקים שהיו קרובים אליו, זה שני התקדימים של הפרת האמונים. ואחר כך אתה רואה את זה בכותרות ראשיות בכל מיני עיתונים, כמו איזה פרשנות מטעם הפרשן המשפטי, אתה מבין, כי איזה עובדה בסלע.
מכתיבים לו מאמר.
רגע, אני יודע ממי הוא שמע את זה. אני יודע על איזה רקע זה בא, זה בא על הרקע של הקריסה שלהם, בחקירה הנגדית, ובכלל אין מה להשוות בכלל. כי אצל אולמרט זה היה כסף מזומן, וכאן זה היה מתנות מתקלות, שהוא נתן לו עוד לפני שהוא היה בתפקיד. והיחידה שקיבלה אגב מתנות, וכבר ראית את עמית חדד מנסה לבדל ביניהם, זו שר נתניהו, היא קיבלה תכשיטים, אבל אז אומר מילצ'ן גם היא נתנה תכשיטים. זאת אומרת, אתה באמת נמצא...
א', לא יש את ציבור, ב', אם גם קיבלה, גם נתנה, כן. זה, אין פה סיפור.
ושימון שבס, שם היום מדובר בהטבות מפליגות שהוא נתן, כאן עומד מילצ'ן ואומר, אין לו חברים, הוא לא נתן לי כלום, הוא דפק אותי בחלק מהדברים. אני הייתי יבואן רכב, הוא דפק אותי.
ולהוציא מנתניהו משהו, לקבל מנתניהו משהו.
אתה נזכר בסיקור החיובי אז שהיה, אותו סיקור חיובי, שפתאום אתה רואה שביבי גם בוואלה חטף שבוע אחרי שבוע, ואז הופך למגמתי, כל מיני משנים את הטרימינולוגיה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, הם אלה שהזינו אותנו כאן, כל העיתונות הזאת, בכל המידע הזה, הכל כפרשנות עצמאית שלהם, ואת יודע, השבוע בדיוק קראתי ואמרתי, וואלה, זה לא יאמן. כאילו אתה מביא את דבר הפרקליטות, כשהיא חוטפת מכה אחר מכה, ككوترت رشيد של פרשנות ביתה מצמיחה אובייקטיבית למה שקורה
כמה פעמים אתה מביא בטור פרשנות דברים בשם עומרם כי מישהו דיבר איתך תדרך אותך אמר לך ואתה מביא את הדברים כפרשנות ובעצם מישהו אמר לך לי לא משנה ככה זה בהרבה תורי פרשנות
לא אבל לא כשיש לך צד שני כל כך ברור ואתה מביא את זה כאיזושהי אמת אובייקטיבית
אתה לא אומר את זה בשם גורמים בפרקליטות, הם הביאו את זה כפרשנות משפטית תאורה.
כותרת ראשית באחד העיתונים, לא משנה איזה, כן?
טוב, עזוב, זה לא תקשורת מה שקורה כאן.
בדיוק.
אפשר לפתוח על זה שעה שלמה של שיחה, תקשורת זה לא, עיתונות זה ודאי לא, זו תקשורת שמזוהה מאוד עם אופוזיציה, היא לא אובייקטיבית. האמת שלא שהצד השני כן אובייקטיבי.
תראה, אנחנו כתקשורת חרדית גם יותר מזוהים עם נתניהו, אבל אני חושב שמי שיקשיב לשידורים שלנו כמו זה עכשיו נכון שאנחנו נטיית הלב שלנו היא ביד נתניהו, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו בסוף במחנה הימין, אבל אנחנו מביאים גם צד שני.
אפשר להגדיר את זה אחרת?
והיום העיתונות החופשית היחידה, בדיוק ישבתי עם עיתונאים, אמרתי אותי, נעימה, העיתונות החופשית היחידה זו העיתונות החרדית, שם מביאים היום שני צדדים, אצלכם רק צד אחד.
כן, במיוחד עיתון הארץ, שלא מוכן להביא צד שני בכלל. אבל אני לא חושב שאנחנו עיתונים, תקשורת שמזוהה עם נתניהו. אנחנו תקשורת שמזוהה, עם ערכים, תורניים, יהודיים, עניינים שקשורים
אבל
בנו.
אבל לא אוהבים אצלנו את ביבי, יש איזושהי אהבה טבעית משנות ה-90.
אפשר לפתוח את הנושא הזה לאין ספור שעות שיחה למה זה, לא ניכנס לזה עכשיו, למה יש הערצה לנתניהו בציבור החרדי, אבל אנחנו תקשורת...
קח את ידידנו יעקב ריבלין, כן. שלא נמצא כאן עכשיו, כן, אני יודע שתמיד תוקפים אותו, אומרים, הוא בעד בי, הוא נגד ביבי, מה יש לך נגד? אבל פתאום כשאתה רואה אותו את העורך דין של נתניהו נותן ככה סנוקרת לצד השני, כולנו מבסוטים. למה? כי הוא מייצג, בסוף ביבי מייצג, את מה שתמיד שאבישי בן חיים קורא לזה ישראל השנייה, לא משנה שביבי בא מרחביה והכל, אבל בסוף הוא היחיד שיודע לתת להם פייט ברמה הציבורית, הייצוגית. ולכן אנחנו איתו. ככה אני מרגיש לפחות.
אני מסכים איתך. טוב, לפני שנצא להפסקה, אבל המוריין שלנו, בוא נדבר דקה על הכוללים, שעסקנו בזה הרבה כאן השבוע בשידור.
קיבלתי הרבה תגובות.
גם אני המון.
אחרי השידור ביום רביעי.
הרבה.
אבל מה יצא מזה? בסוף אנחנו צועקים, תשמע, מישהו אמר לי מנהל כולל, אומר לי, תראה, זה לא הוגן. מה שאנחנו קיבלנו, וגם מנהל חיידר, מה שאנחנו קיבלנו, לא מכסה אפילו בחצי את העלות של יוקר המחיה, של שכר המלמדים, של הדברים שאנחנו קונים.
את המינוסים שלא נגמרים מהעבר.
לא רק המינוסים, הוא אומר עכשיו, וזה נכון. הכל עלה ב-25% לפחות, אנחנו עלינו שכר לימוד, כאילו זה עכשיו המאבק, אומר בסוף על המלמדים יש את המאבק הכי גדול היום, ואני אומר את זה לברכה, כי אתה יודע, במגזר הכללי, שם אין מורים, אצלנו נאבקים על מורים, ויש עובדי הוראה טובים, כל אחד מכיר את זה מהילדים שלו.
ואגב, יש מחסור במלמדים.
אומר, לשרתים אני משלם, למזכירים אני משלם יותר, כן? על הכל אני משלם יותר. אז בסוף, נכון שהם הביאו לי, אבל אני לא יכול לגלגל את זה להורים. וגם, אתה יודע מה צריך לתת את הדעת על האמירה הזו.
אבל בוא לא נערבב בין מלמדים והשכר שלהם, ושכר לימוד וכל זה, לבין הכוילים, כי זה שני דברים שונים שאין קשר ביניהם, חוץ מתקציב שמגיע מהמדינה בחלקו. אבל בנושא של הכוילים אני חושב שצריך פה לעשות הפרדה בין שני סוגי כוללים, ואתה יודע, בעקבות השידור אתמול ושלשום, ובכלל כל העיסוקים, כל העיסוק בזה כאן בכל חי בימים האחרונים, היו לי לא מעט שיחות עם ראשי כוללים שפנו ודיברו וביקשו להעביר וכולי. צריך להבדיל בין שני סוגי כוללים ובין כמה דברים שקורים בכוללים. דבר ראשון, יש את הכוללים שמשלמים דתות בלבד. מגיע X כסף מדתות,
הם חייבים להעביר.
זה מה שהם מעבירים, זה מה שהם מתחייבים לאברכים. יגיע 400, קבלו 400, מגיע 800, קבלו 800. הם יעבירו, אם יש תוספת, זה מה שהם מעבירים גם כן.
מודל מיר, מה שנקרא.
מיר מוסיף.
מיר מוסיפים היום.
זכור לי שכן, יש להם עוד השלמות. יש כוללים שאומרים לך, אתה מקבל סכום X על יום שלם, נניח 2,000, 2,500, 3,000, כלומר, הם לוקחים את הדתות בתוכו, פלוס תוספות מגבירים, מקרנות וכולי. אם מגיע דתות או לא מגיע דתות, הסכום הוא קבוע כל הזמן. אז אם הוסיפו דתות, אומר לי ראש כהנה, למה אני צריך להוסיף לאברך? זה בא, אני צריך פחות לתרוח באיסוף תרומות, אבל טוב, את מה שהתחייבתי לו, הוא יקבל עד השקל האחרון. ואלה שאמורים לתת רק דתות, וחלקם עוד לא הוסיפו לאברכים את התוספת שהייתה מהחודש הזה ואחורה, אמר לי ראש כהנה, תשמע, א', אני אוסיף להם מהחודש הבא, רק עכשיו קיבלנו את התוספת, ותן לי לראות איך אני מתאזן, איך אני מסתדר, ישולם. אבל צריך לעשות את ההבדלה הזו בין שני, בין שני סוגי הכוללים האלה, אבל בסוף, 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 המצוקה של האברכים פה, רגע, המצוקה של האברכים פה יצאה החוצה לתקשורת, ובמיוחד אלינו כאן בכל חי, כי יש מצוקה גדולה מאוד, האברכים על כל שקל נאבקים.
שמעתי שגפני נכנס לעניין.
לא, זה בקשר של המלמדים. בקשר של המלמדים.
אולי יגיע גם לנושא של האברכים, אני חושב שזו טעות של חברי הכנסת, כי כשאתה נותן מתנה למישהו, או כמו תורם, כשאתה נותן תרומה למישהו, אם אתה לא מגדיר לו בשביל מה אתה נותן את התרומה, אז הוא יעשה בזה כראות עיניו. וראות עיניו, אי אפשר לבוא אליו בטענות.
אני אגיד לך איפה אתה טועה.
כל השיקולים שאמרת נכונים,
אני אגיד לך איפה הטעות.
אבל היו צריכים לשבת איתם, ולהוציא הנחיה אולי.
סיפר לי אתמול ראש כהנת.
להגיד חצי מזה צריך להגיע לאברכים, לפחות חצי.
תקשיב טוב, אבי.
לפחות 60, 70 אחוז, 50 אחוז לכל הפחות.
תשמע, אתמול אמר לי ראש כהנת, שיש לו כמה גבירים שתורמים לו קבוע כל חודש. מערכות מאוד מסודרות, יש גבירים שמנהלים מערכות מאוד מסודרות עם אנשים כאן בארץ שבודקים כמה אברכים באמת יש בכולל, כמה הוא מקבל דתות, כמה הוא מגייס מתורמים אחרים, מאוד מסודר להם, ואם פתאום גדל דתות הוא מוריד את התקציב, כי הוא מחויב לשלם לאברך סכום X. מערכת מסודרת בהמון כוללים זה ככה אגב, ואתה לא יכול לעבוד על אף אחד לא, המערכת שקופה, אתה רוצה ממני תרומה, פתח לי את כל המערכת החשבונאית שלך. עד הרמה הזו, וזה ברוב הכוללים, אני לא מדבר עכשיו על כולל קטן של 10 אברכים שיושבים באיזשהו בית מדרש.
זה כמו מערכי המלגות באוניברסיטאות להבדיל, כן?
מאוד יכול להיות, מאוד יכול.
ששם, כשמישהו חושב שהוא יכול להיות מבסוט כי הוא מקבל מלגה, והוא יקבל גם מזה וגם מזה, הוא פתאום מגלה שהמערכות מסתנחרנות, אומרים לו, רגע, קיבלת מהו, אני מוריד לך. אתה אומר, כשהדתות נותנת להם, כשמקבלים מהדתות, אז הגבירים מורידים להם. זה בעצם מה שאתה אומר.
כי אם הגביר בא ואומר, אני עוזר לך להשלים את מה שחסר לך לאותו אברך, כי התחייבת לו לסכום X, 2,000, לא משנה כמה, אם ברגע שגדל לו ממקור אחר...
אז זה טעות של הראשי כוללים, הם היו צריכים להגיד, עכשיו אנחנו מגדילים לאברכים את
המלגה. לא, אבל אם הוא התחייב ל-2,000 למשל, שוב כדוגמה,
אז זה טעות כפולה ומכופלת של חברי הכנסת, כי אם הם אומרים זה מגיע לאברכים, ואתם לא יכולים לקחת
רגע,
את זה כחלק מהתשלום.
רגע, אבל זה לא מגיע לאברכים כי זה עובר דרך העמותות, דרך המוסדות. אין תשלום של תקציב דתות לאברכים. לא קיים.
לא, אני אומר, אם הייתה הנחיה כזאת, שמגובה בהנחיה רבנית מלמעלה, שהתוספת הזאת מגיעה לאברכים, אז אף אחד לא היה משחק בזה וגם לא הגבירים. ברגע שפתחו את זה ואמרו כל אחד יעשה קירות עיניו, אז כל אחד באמת עושה קירות עיניו, ואתה לא יכול לצפות ממישהו שהוא באמת קורס תחת נטל כלכלי, שעכשיו הוא יחשוב על האברך יותר ממה שהוא חשב עליו עד כה.
אוקיי, ועוד שתי נקודות בהקשר הזה. דבר ראשון, מכיוון שבהרבה כוללים, הכל שקוף מול גבירים, מול כל מי שעוזר להם, כל הסיפורי אלף לילה ולילה שלוקחים לכיס ושהם עשירים, וכל הסיפורים האלה, אין לזה שום ביסוס במציאות. אם הכל שקוף, כל מי שצריך לדעת יודע מי מקבל מה, כמה, לאן הולך הכסף, הכל סיפורי צוונצי, כמו שקוראים לזה ביידיש. והערה האחרונה בעניין הזה...
אני לא אוהב את השיח הזה, הם לוקחים לכיס.
אני גם לא, ממש לא אוהב את זה.
לפעמים יש כאלה שיש כלפי מוכחות, אתה יודע, והיום רשם העמותות גם מנהל ביקורת דקדקנית, ודרקונית כלפי העמותות.
ואגב מגיע למנהלי הכוללים ומנהלי המוסדות, מגיע להם שכר עולם על המאמץ הגדול שהם עושים בלגייס תקציבים ולגייס תרומות.
אי אפשר לזרוק בוט סתם.
ברור
שיש להם מצוקה. אף אחד לא מתעלם מזה. גם להם וגם מנהלי.
אבל הסיפור הזה יציף פה מצוקה נוספת. זה לא רק כמה הם מקבלים מהכולל, כי אתה יודע, זה 100 שקל לפה, 200 שקל לשם, יש יותר דתות, אין יותר דתות. מה קורה בצד השני של הבית? יש את האברך שיוצאת לעבודה, כמה היא מסתכרת, באיזה עבודה היא עובדת, באיזה עבודה בזויה אולי לפעמים היא עובדת, אני לא מדבר עכשיו על אלה שבהייטק, על סייעות וגננות וקופאיות ודברים, אתה יודע, העבודות הפשוטות והלא לא מתגמלות, שגם בזה צריך לעשות סדר.
גם בהייטק חובה. יש היום תופעה לא קלה של סגירת דלתות בפני בוגרות חרדיות, מה שפעם פתחו את הדלת, אבל על רקע הסיפור הזה של המחאה והרפורמה המשפטית, אני שומע יותר ויותר מקרים ששמים עין ועין שלילית על בוגרות חרדיות. כי עד עכשיו הם הרגישו שהם תורמים בכך לחברה.
אני חושב שזה בשוליים, כי אני שמעתי גם דברים הפוכים.
אני שומע שזה לא בשוליים. שזה קורה, בוא נגיד, מספיק שזה 20% במעגלים מסביב, שזה כבר הופך את זה לתופעה.
אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, כי חלקן גם, טוב, אני לא אגיד למה, אבל אני מכיר קצת ואני שומע ויודע שלא בהכרח, לא בהכרח יש מקומות שהפוך, מחפשים עדיין רק את ההייטקיסטיות החרדיות, מכל הסיבות שבעולם, מסורות, נאמנות, ישרות.
אבל גם יש מקומות שלא.
יכול להיות. טיפשים, מי שנכנס, מכניס פה שיקולים פוליטיים בהקשר הזה, ההפסד כולו שלהם, והם יראו את זה בתזרימים שלהם בהמשך, זה מה שיש לי לומר נראה לי. טוב, הגענו להפסקה, נכון?
אין מנוס, מי יהיה אחר כך? נהיה עם השר יואב בן צור, שגם לא יש מה לומר בנושא שאיתו סגרנו, כי הוא קרא אליו את מנהלי הסמינרים, ואמר להם, אני לא אתן לכם תוספת, אם לא תגלגלו את זה למשפחות, נדבר איתו על זה ועל דברים נוספים.
מיד.
חזרנו מהפרסומות, ואיתנו האורח המרכזי שלנו, השר יואב בן צור, הרב יואב בן צור, שר העבודה, ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך לכם ולכל המאזינים.
הרבה עניינים היו השבוע על סדר היום, גם בפוליטיקה וגם בעניינים פנימיים שלנו, ותכף נדבר עליהם אולי בנושא הסמינרים ושכר לימוד, ודיברו על הכוללים הרבה השבוע. אולי נפתח כן בעניינים השוטפים, הגדולים, החיצוניים, הפוליטיים, ובראשם הרפורמה שאפשר לומר עליה זיכרונה לברכה?
אני לא חושב, אבל כמובן שזה לא תהיה בדוגמת הרפורמה שיריב לוין בזמנו פרס אותה במסיבת עיתונאים. אני חושב שזה יהיה רפורמה אולי קצת יותר מתונה, אולי קצת יותר שתיקח יותר זמן להעביר אותה, אבל רפורמה תהיה, הדברים לא יהיו כמו שהיו. להגיד לכם בדיוק היכן וכמה, אני לא יודע כרגע להגיד, כל זה עדיין בדיבורים ודיונים, אבל תראו, אנחנו בעיקרון...
אבל המשמעות, רגע, המשמעות היא קנייה מוחלטת. רגע, נגיע לפסקת ההתגברות, אבל כל האמירה שאמרת עכשיו, זו קנייה מוחלטת לאנרכיה של הרחובות.
ואני אוסיף, ואנחנו בסוף נצא ניזוקים בפסקת ההתגברות, כי שם זה רלוונטי לחוק הגיוס, וברור שבכל קונסטלציה אחרת הוא ייפסל בבגץ.
רבותיי, תראו, אנחנו, המפלגות החרדיות, והוראת הרבנים, לא מובילים את הרפורמה. אנחנו במסגרת ההסכמים הקואליציונים, נעשה מה שההסכמים הקואליציונים אומרים, הרפורמה תובל, מובלת על ידי תנועת הליכוד וראש הממשלה, וככל שיתקדמו, בוודאי שבכל נקודה יש שיח, יש דיבור, יש הסכמות, ולכן אנחנו בעצם לא מובילים, אלא מצטרפים. זה אחד. שתיים, ברור שהדברים שנאמרו בזמנו על ידי ריב לוין, היו קצת קפיצה להר גבוה, והיה אפשר לעשות את הדברים באיטיות קצת, להעביר חוק לנוח, להעביר עוד חוק לנוח, אי אפשר את הכל בבום אחד. ואני אומר לכם שבאז, אם היית עכשיו למשל באותה נשימה, לוקח איזה חוק אחד, נגיד סתם היועמשי, ואיתו ביחד אומר, ואנחנו עכשיו גם מעבירים חוק שבית משפט שפוסק פסק דין, יש לו זמן מקסימום 60 יום לתת פסק הדין ולא לעשות עינוי הדין, אז היינו מעבירים בצד אחד איזשהו תיקון שגם אומר לציבור משהו, ותיקון נוסף שגם מועיל לעבודת הממשלה, לעבודת משרדי הממשלה משהו. אני חושב שזה היה עובר בצורה יותר מטבית. כשעכשיו באים ורוצים לעשות את הכל בבום אחד, אז אני חושב שאני, לטעמי, אני חושב שזה לא נכון וזה לא הדרך.
מכל מה שאמרת, פסקת ההתגברות היא כן רלוונטית לדרישת הציבור החרדי. אף אחד לא דרש את זה בהסכמים הקואליציונים.
זה הדבר היחיד שהוא באמת יכול בעצם להיות איזשהו אבן דרך לטובת הציבור שלנו, וגם לטובת ציבורים אחרים, כל הנושא של פסקת ההתגברות. אם יודעים לעשות את זה בצורה אחרת, מחוכמת וחכמה, שבעצם מביאה את אותה תוצאה, בסדר. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה ראש הממשלה מוביל, אבל ברור שבממשלה יש רוב שבהחלט רוצה להעביר את הרפורמות, לא יודע להגיד אם בהצבעות...
זה כבר לא בטוח שיש רוב, ראינו את התוצאה בהצבעה החשאית. זאת אומרת, יכול להיות שאולי מה שנתניהו הבין שאין לו רוב.
אני חושב שבהצבעה החשאית היו מכאלה שעשו חשבונות אישיים, שבסופו של דבר פגעו במערכת שלנו, בוודאי שזה פגע במערכת שלנו, ומראה שכאילו לכאורה על פניו אין אחידות בדעות בממשלה, אבל זה גם בסדר. אבל שוב, עזבו את רגע את הנקודה הזאת. הנקודה היא שאנחנו צריכים היום לראות איך אנחנו מעבירים את מקסימום הדברים במקסימום חוכמה, במינימום זמן. אבל שוב, עדיין לראות וללמוד את הסביבה, ולראות איך עושים את הדברים בצורה כזאת, שלא תפגע בכל מיני ציבורים כאלה ואחרים, וגם שתעשה את הדברים, אני אומר, בצורה הזאת, שלא יצטרכו תמיד יישארו מיעוט, שייצא ויפגין, זה לא משנה מה, זה המיעוט שבעצם בא ואומר, אנחנו לא רוצים את הממשלה הזאת, אנחנו לא רוצים את ראש הממשלה הזה, וזה הציבור הזה שנמצא באותן מקומות שרוצה לעשות, אבל עדיין הצליחו להביא אלפי או עשרות או מאות אלפי אנשים להפגנות בהפחדה שהנה הדמוקרטיה הולכת והמדינה מתפרקת, ולאט לאט כשעוברים הימים ועובר הזמן רואים שלא הקצעקתה, ולכן אני חושב שאם יעבירו חוק ויתמתנו, יעבירו עוד חוק ויקבעו סדרי זמן לאיך שמעבירים, אני חושב שהמצב יהיה טוב יותר ולא גרוע יותר.
בהקשר הזה אגב, אתה בעד להגביל את ההפגנות ליד בתיהם של אנשי ציבור, כי מה שראינו השבוע ליד ביתו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין, ובהפגנות נוספות שהיו בחודשים האחרונים ליד בתיהם של אנשי ציבור, ואצל ראש הממשלה התחילה להתגלגל הרעיון, אולי להגביל את ההפגנות האלה, יגידו לך שזה חסימת הדמוקרטיה ולפגוע בדמוקרטיה, אבל זה הפך להיות מטרד להרבה מאוד אנשים שלא קשורים לאירוע, שכנים של שרים, ובכלל השרים עצמם, תבואו, תפגינו לו מול המשרד. צריך להגביל אותם, אתה חושב?
אני חושב שגם אם אתה רוצה להפגין נגד צער, מה אשמים השכנים שלו שהוא גר שם? מה הוא עשה להם? מה הם עשו לכל אותם ציבור? לעתים זה חלק מציבור שהיה מפגין גם במקומות אחרים. אתם הולכים לרחובות ראשיים, לכבישים ראשיים, למחלפים, למול משרדי ממשלה, למול הכנסת, הכל בסדר, זכותכם האלמנטרית והרגילה. אבל מי מתיר לאנשים? אתה יודע, אני חוויתי, כשהייתי מלא מקום שר הבריאות, אמנם שלושה אנשים, בשעה 6:30 בבוקר, באו עם רמקולים מתחת לבית שלי כדי להפגין בנושא של משמרות המתמחים וכולי. ואני, לצערי, אני בשעות כאלה כבר נמצא בבית הכנסת, זה תפילה, אני מתפלל בנט. אז בכלל לא ראיתי אותם, עד שהגעתי כבר שלושה כאלה שבאו מגפונים ב6:30 בבוקר להעיר את כל הרחוב שלי. זקנים, מה עשו להם אנשים?
מה שבטוח שהילדים שגרים ברחוב הזה הגיעו בזמן הלימודים באותו בוקר.
כן, ממש.
חסך להורים שלהם להעיר אותם? בוא נדבר.
כן, הבעיה שהם לא נשארו הרבה זמן, אז זה לא היה יותר מעניין כבר.
בוא נדבר במעבר חד. דיברת על ילדים והורים, אני רוצה לפתוח איתך כאן, אולי מה שיעמוד במרכז השיחה שלנו, כי אנחנו מובילים כאן קו שהכסף שמגיע בהסכמים הקואליציוניים צריך להגיע ישירות לאברכים ולמשפחות, ולא רק למנהלים שכבודם במקומה מונח.
ולפני שאתה שואל את השאלה, אבי, אני אוסיף על זה עוד חידוד קטן. כן. זה היה במרכז הקמפיין של יהדות התורה ושל ש"ס, הנושאים התקציביים שמגיעים לציבור החרדי בזכות ולא בחסד, בכל כך הרבה דברים. סמינרים, תתים, אברכים, בחורי ישיבות, ועוד הרבה הרבה דברים. בסוף, כשמצליחים להביא את הכסף, פה אבי ימשיך את השאלה שלו, מן הסתם, איך זה מגיע למי לאן זה צריך
לנו,
להגיע.
כי אני סיפרתי כאן ביום רביעי, שאפרופו כל השיח מסביב, בחלקת האלוקים הקטנה שלך, אתה ישבת עם מנהלי הסמינרים, ולא אמרת את זה בתקשורת, אלא אמרת להם, אם מה שאני מביא לכם עכשיו, דרך מת וגופים אחרים, לא יגולגל להורים, אתם לא תראו את הכסף, או שאני אעביר את זה בוואצ'רים ישירות לידי התלמידות, אז מעניין אותי לשמוע, האם המודל הזה באמת עובד שם, כי עכשיו הכסף נכנס. והאם אפשר ליישם אותו גם, תכף נדבר על זה, גם בתחומים אחרים, אבל קודם, במה שנוגע למשרד שלך, בבקשה.
רבותיי, א', אני חושב כמוכם. אני חושב שכסף שמגיע, והבאנו כסף, כספים תוספתיים מכל הבחינות, גם במהת, גם דרך משרד החינוך, גם לסמינרים, גם לישיבות, גם לתלמודי התורה, אני חושב שהבאנו כספים מאוד יפים, שצריכים בהחלט להתחשב בתשלומים הגבוהים שההורים משלמים הן בתלמודי התורה, הן בסמינרים והן בישיבות, להתחשב בכך שקיבלו תקציבים תוספתיים, ולא לתת לזה להתגלגל רק לטובת מנהלי המוסדות, אלא גם בהחלט לטובת ההורים. אני מקבל הודעות ובקשות מהורים שלא עומדים, מתקשר אליי אבא אחד שיש לו 5 ילדים באיזה תלמוד תורה. הוא אומר שהוא לא יכול לעמוד בזה. הוא משלם 5,000 שקל לחודש, אין לו מאיפה להביא את זה. הוא אומר עכשיו שאני שומע שהם מקבלים תקציבים נוספים, למה אני צריך לשלם כל כך הרבה כסף במקומות שילד רגיל בישראל מקבל את זה חוק חינוך חובה בחינם? למה אני צריך להוסיף? אז אני צריך להוסיף על שעות אחר התורם, אבל עכשיו יש אופק חדש, אופק חדש נותן שעות תוספתיות ונוספות, שיכולים בעקבותיהם להוריד את תשלומי השכר לימוד של ההורים. אני לא ישבתי עם מנהלי התלמודי תורה, אבל אני ישבתי כאן עם מנהלי הסמינרים, והתוספת שאנחנו נותנים בהם תוספת של 50% נוספים שלא היו, ואנחנו כן נעמוד על כך שהכסף הזה יהיה הנחה של ההורים. והסמינרים הסכימו איתנו. עכשיו, יש סמינרים שמתחייבים שאנחנו נוריד. אם עד היום לקחנו X, ניקח 50% פחות בשכר לימוד. ויש סמינרים שאומרים מפורש, אל תיתן לנו את הכסף, תן אותן ישירות להורים. אז אנחנו מכנסים עכשיו בשיח פרטני עם כלל הסמינר, עם כל סמינר וסמינר, או כמה ביחד לפעמים.
ואגב, בכמה שינוי מדובר? כלומר, תוספת של כמה? כמה תוספת מדובר?
משהו בסביבות 8,000 שקל לשנה לתלמיד. 8,000 לתלמידה.
זה דרמטי.
רק אלה
שנמצאות. משמעותי מאוד.
לא, אני מדגיש. בפעם שעברה שדיברתי באחד מאמצעי התקשורת, נדמה לי אצלכם, אנשים טעו וחשבו שכל בנות הסמינר, בלי יוצא מן הכלל, מקבלות את ההנחה הזאת. אז אני רוצה להדגיש. כל בנות הסמינרים, י"ג י"ד, שלומדות במסגרת מהת. לא במסגרות הרגילות, במסגרת מהת. רק במסגרת מהת, שזה אדריכלות, תכנות, חשמל, הנדסת חשמל, ודברים כאלה, רק הבנות האלה מקבלות מאיתנו את הסבסוד. הבנות שנמצאות במסלולים הרגילים של הוראה, שם אני לא יודע.
כמה בנות מדובר?
כל הכסף יתגלגל? כל הכסף יגולגל, או שאתם אומרים, תעשו איזושהי חלוקה, אבל שגם ההורים ייהנו. כי אנחנו שומעים מצד שני, טענות של מנהלים שאומרים, יש לנו יוקר מחיה, גם לנו עלו דברים, אתם לא יכולים להתעלם מזה.
לא, עם כל הכבוד, לא. סליחה. בנוסף, לא אמרתי, אנחנו ניתן כסף לסמינרים, צורך בינוי והצטיידות, שזה כסף נוסף שהם יקבלו לטובת בנייה, לטובת...
טוב, זה כבר לא קשור לשכר לימוד, זה כבר דברים ש...
אבל זה כספים שהם היו מוציאים מהתקציב שלהם.
כן?
עם כל הכבוד.
סמינר בונה בניין מתקציבו, מתורמים?
לא, עוד פעם, בוא. אנחנו לוקחים בניין, כיתה, צריך עכשיו להסב אותה לכידה ללימוד תכנות. יש לזה עלויות. גם בצורה של השולחנות, גם במכשירים שנמצאים שם, במחשוב שנמצא שם, במזגנים
שנמצא. בוא נכניס את זה לכותרת של הצטיידות והתאמת כיתה וכו'.
זה נקרא בינוי והצטיידות. הבינוי הוא לא בינוי של הזה, אלא בינוי...
אבל וכשהם יקבלו את התקציב הזה, הם יצטרכו להוריד את שכר הלימוד, כי הם קיבלו את זה ממקום אחר?
על הבינוי וההצטיידות לא. על מה שאנחנו נותנים ספציפית פר ראש, כן, זה הם יצטרכו להוריד.
שאל בצלאל, בכמה בנות מדובר? מתוך כל מערך
הסמינר. אנחנו מדברים בערך על 4,900 בנות.
במעט.
במעט.
זה דרמטי.
חוץ מזה,
אתה בעצם מעמיד את שכר לימוד שלהם, עד היום נגיד שהם שילמו כמו שהם משלמים במכללות, שזה סכומים אסטרונומיים, אתה בעצם נותן להם כמו שכר לימוד אוניברסיטאי, שזה סביב 10,000 שקל לשנה.
משהו כזה, הם שילמו יותר מהמכללות, הם שילמו, המכללות יש להם שכר לימוד, כמו שאתה אומר, בסביבות 10,000 שקל בשנה, ולהם הם שילמו כמעט כפליים, ועכשיו ישלמו פחות, הרבה פחות. אני רוצה לומר גם שהשגנו 15 מיליון שקל לבנות מפריפריה חברתית, לתת להם איזשהו אובר בתכנות או במקצועות אחרים, לתת להם מלגות וכסף כדי לקדם אותם ולהביא אותם לרמות גבוהות יותר.
אז עכשיו אני רוצה שתתנתק רגע אם אפשר מהמשרד שלך. קודם כל, כל הכבוד, ואם זה יושם זה מודל, אתה גם היית, בוא נזכיר, מנכ״ל רשת מען החינוך של ש"ס, היית מזכיר מועצת חכמי התורה, תפקדת בהרבה תפקידים ציבוריים חינוכיים. איך מיישמים את זה גם במישור הזה של הישיבות, של הכוללים, של תלמודי התורה, שגם שם הורים שיש להם כמה ילדים, פשוט קוראים תחת הנטל?
תראה, מה שאני שמעתי שעכשיו מדברים, שהתשלומים הרטרואקטיביים שצריכים להגיע לאברכים, כאילו תשלומים שצריכים להגיע מינואר וכולי, ימצאו דרך לגלגל אותם ישירות לאברכים. צד שני, אומרים מנהלי תלמודי תורה, ואומרים רבותיי, הכסף שאנחנו משלמים למלמדים כל השנים, הוא כסף גבוה מאוד, הרבה כסף אנחנו משלמים, ויש לנו הרבה דברים שביוקר המחיה שעלו, גם התזונה וגם הכלכלה וגם הדברים האחרים, ולכן אתם יכולים לגלגל את הכל לטובת ההורים וכולי, אבל אני חושב שחלק ניכר מכל זה, צריך כן לגלגל לטובת ההורים, למצוא את הדרך. איך אוכפים את זה? תראו, לדעתי זה מאוד יותר, הרבה יותר קשה מאשר לאכוף את זה בסמינרים. אני לא יודע אם יש איזה נוסחה שאפשר להעביר להורים כסף במסגרת משרד החינוך או דברים כאלה. נראה לי שאין נוסחה כזאת. פה יש כבר נוסחה כזאת במשרד העבודה, שלעיתים אתה נותן לאדם להכשרות מקצועיות, נותן לו וואצ'ר, הוא יכול עם הוואצ'ר ללכת לאיזה מקום שהוא רוצה כדי להיות מוכשר מקצועי. זה לא...
וזה וואצ'ר שאם הוא לא ישתמש בו, אף אחד לא שילם פה כסף.
נכון. אם הוא ישתמש
סוג בו, של צ'ק, אם לא פדית אותו, אם לא הפקדת נכון, אותו, אין...
נכון. כן. יש לך זכות, יש לך כרטיס זכות ללכת להשתלם באיזה מקצוע שקבעו לך, ואתה יכול להשתלם איתו במקום זה או במקום אחר. אז על, על הצד הזה אנחנו גם ניתן את התמיכה או את ההחזרי לימוד להורים שנמצאים שם, כמו וואוצ'ר. אם, אם סמינר מתקשה במאזן שלו להוריד את הכסף של השכר לימוד, אבל בוודאי שמבחינתנו יגולגל להורים. אין לי כרגע לומר לך איזה רעיון, איך עושים את זה עם תלמודי התורה, אבל אפשר, ומי שישב על זה למצוא את הדרך, האנשים...
למה לא הייתה חשיבה תחילה, נגיד לשבת גם יהדות התורה וגם ש"ס, לתת לזה אולי גיבוי רוחני של המועצות, ולהגיד אתם צריכים להפחית, אפילו נגיד 150-200 שקל לילד לחודש, תשאר תיקחו לעצמכם, אבל שיהיה איזשהו ביטוי לכסף שאנחנו מוסיפים לכם, גם אצל ההורים, ולא הייתה טעות?
אני חושב שידידי חבר הכנסת גפני עשה את אותו מעשה שאני עושה עכשיו, וגם הוא קרא למנהלי סמינרים לישיבות ואמר להם שהוא לא יהיה מוכן שכל הכסף יהיה לטובתם, אלא חייבים לגלגל משהו ומכל זה לטובת ההורים. אז אני חושב שהוא יעשה את זה בשטח שלו, אני אעשה את זה בשטח שלי, ואני חושב שביחד זה יהיה איגום כוחות כדי באמת להוריד לכולם את שכר לימוד, להוריד קצת, לעזור להם בזה שיש עכשיו יוקר מחיה כזה גבוה.
טוב, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על יוקר מחיה ותקציבים ואברכים וסמינרים, אחד ההבטחות הגדולות של הבחירות זה היה ממש קמפיין רחב מימדים של הרב אריה דרעי, כרטיסי המזון. איפה זה? מה
אנחנו
זה?
אנחנו נמצאים בשלב האחרון של כל הניסוחים המשפטיים, ממש האחרון, השר משה ארבל מתכלל את זה, כמובן בהכוונתו והדרכתו של הרב אריה דרעי. זה הולך להסתיים בימים או בשבועות הקרובים, ועברנו כבר את כל המכשולים המשפטיים והתקציביים, ואני מקווה שכבר בימים, בשבועות הקרובים, עשינו שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי ומשרד הפנים, כדי באמת לתכלל את המקסימום של המשפחות שנזקקות לטובת הדבר הזה, עם כל הקריטריונים האפשריים, ואני מקווה שבימים הקרובים כבר הדבר הזה נהיה בעלי בשורה, ואנשים יתחילו לקבל את כרטיסי מזון שלהם, ויקלו מעל עצמם את היכולת שלהם לחיות בכבוד.
אז רק שאלת סיום על שאלת הסיום, כי תוך כדי שולחים לנו כאן הודעות, האם הסיפור הזה של ההקלה לבנות הסמינרים זו בשורה ענקית, יתחיל כבר משנת הלימודים הקרובה?
חד משמעית, כן.
היה שווה לדבר היום. אז תחזק מידיך אם כך.
הרב בן צור תמיד שווה לדבר.
כן.
טוב, ישר כוח, אני חושב שגם אפשר לאחל לך מזל טוב, ביום ראשון אתה מחתן את ביתך הקטנה, נכון?
בת הזקונים.
הצעירה, כן, וואו, בת הזקונים, כן.
איזו השמחה הגדולה. הרבה נחת, ושיהיו בשרות טובות, שר הרב יואב בן צור, ישר כוח, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומזל טוב.
בשרות טובות. בואו נצא לעוד הפסקה, ולאחר מכן ניפרד כידידים, כמו שאומרים.
כן, שמעתי שיש לך איזה דבר תורה מעניין. אז אני אבחר שיר.
אין בעיה.
פרסומות.
חזרנו לחלק השלישי של פלפוליטיקה, ליום חמישי.
אתה שומע את השיר שמתגלגל, כן?
בוודאי, פרשת שבוע.
אז אתה אמרת שיש לך וורט על מה טוב הוא עליך, ואמרת של שואקי, הוא באמת שיר יפה, אבל עם וורט שבא מתוך בית המדרש, אז השיר של מה טוב הוא של...
מיכאל שטרייכר.
מיכאל שטרייכר, כן, שהמקור שלו של הלחן אגב, זה שיר של, של שלומי קרליבך.
אוקיי.
השמור וזכור בדיבור אחד, כן.
אבל כן.
מתוך היכל ישיבת מיר הוא הלחין את זה.
מיכאל שטרייכר באמת יושב אוהלים היה ועודנו, ואני חושב שהוא מבטא בשיר הזה למי ששומע את הצלילים ברקע באמת מה זה מטוב הוא עליך יעקב. אני לא ארחיב בוורט, אמרת שיהיה לי וורט, אבל על הפסוק הזה יש באמת הרבה מפרשים שמדברים על מטוב הוא עליך יעקב, מה זה, אם זה פתחים של בית מול בית או בתי מדרשות.
כן, אפרופו זה בפרשה של בא לקלל ונמצא מברך,
וזה אחד הדברים,
אולי זה מה שקרה בברייטון השבוע בדילוג חד. כן, אבל הוורט יותר מעניין.
להבדיל כמובן, וזה אחד הקללות היחידות שנשארו כברכה והתקיימו עד היום, כי חלק מהמפרשים מדברים על מטוב הוא עליך יעקב במובנים של בית מדרש ולומדי תורה, אפרופו מה שדיברנו מקודם וגם השבוע על לומדי התורה. אני אפנה את המאזינים, אני לא אביא פה את כל האור החיים הקדוש על הפסוק הזה, אבל אני מפנה את המאזינים לאור החיים מרתק מאוד על הפסוק הזה של מטוב הוא עליך יעקב, שמדבר על ארבע כתות שיש בעם ישראל, אלה שקובעים מתים לתורה, אלה שהם בלבטים שעוזרים ללומדי התורה, אלה שמגייסים כסף ללומדי התורה, אור החיים נפלא ביותר שכל אחד צריך ללמוד אותו ולצאת עם זה עם תובנה אחת. אלה שלומדים תורה, מעמידי העולם בזכותם אנחנו קיימים. אלה שלא זכו, חייבים לעזור ללומדי התורה בכל דרך, כספית, צורה אחרת, אבל להחזיק לומדי תורה.
יפה, זה מה שאני וזה לומד. ממש מתחבר למה שפתחנו בו, אז נאמר שבת שלום, בצלן לאנת לי מאוד, יהיה פה בשבוע הבא ידידנו יעקב ריבלין שישוב בכוחות מחוזקים, ונשאיר גם למאזינים לשמוע קצת מצלילי השיר. נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד באולפן בני ברק. תודה רבה לך בצלם.
להתראות אבי בלום, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום.